אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
בוקר טוב, היי לאה.
עוד צהריים טובים, אתה צריך לזכור שיש פה אנשים שיש להם לוז שונה משלנו. הם לא... מה קורה?
תשמעי, הבטחנו לעשות פרק על יוקר המחיה, אינפלציה, דברים כאלה.
זה התחלנו לדבר על האינפלציה.
כן, ויש איתנו עירן ניצן, מומחה לכלכלת ארצות הברית וסין, הציר הכלכלי לשעבר בוושינגטון, וסגן הממונה על התקציבים.
צהריים טובים.
אהלן.
יפה, תודה רבה. ערב טוב, וערב טוב גם. וגם לילה טוב למי שנרדם איתנו.
תשמעו, אני חייב...
חושי מצאתי את הדרך בחושך.
אני חייב להתחיל בסיפור אמיתי. אתמול אמרתי לאשתי ללבוש את השמלה השחורה שאני אוהב.
זה מתדר, עופר?
תקשיב, אמרתי לה, אנחנו...
את צריכה להרים פה, לא?
אני לא מבינה מה אני שומעת בכלל.
חברים, אמרתי לה, אנחנו הולכים למקום יקר.
הופה.
אנחנו הולכים לאיזה מקום יקר.
נו.
אמיתי לגמרי. אתם יודעים לאן לקחתי אותה?
מקדונלדס.
לתחנת דלק.
או,
שם יש משהו יקר, יקר מאוד.
איפה? תגידי, למה את לא מקנה באישה כזו?
שמה, שהוא ממלא לטנק מלא? אני לא רוצה לדמיין את זה בכלל.
מה, כמעט 300 שקל טנק מלא.
בואי, וואי.
יקר?
רגע, שנייה, מה זה? איזה ברכב תנועה גרף גדול? יש לך את זה? אצלי לא יוצא ככה עם הסכומים האלה.
מחל לזה, אולי את מתדלקת ביותר.
לא, יש לי מחל קטנצ'יק, אני בזה.
טוסטוס, מה?
אני אגיד לך מה. אני ב-2011 הייתי ילדה בת 16. אני זוכרת את עצמי, וואלה, ילדה בתיכון, מסתכלת בטלוויזיה, רואה את כל האב, דורש, צדק חברתי וכל הזה. 10 שנים עברו, הכל אותו דרק, סליחה, כן? אני יכולה להיות דפני ליף עכשיו, זה הזה. גם אני לא יכולה לקנות עדיין דירה בתל אביב. בוא'נה, אני נכנסת ל-AMP, עולה לי החום. אין, אי אפשר, כאילו, אי אפשר. אני מצטערת, אני עושה פה שיחת עכשיו זה, יקר במדינה. די, הכל יקר לי, אני לא יכולה ככה.
את חושבת שיותר יקר מ-2011?
זה אני לא יודעת, זה כי אז לא קניתי דברים, אבל אני יכולה להגיד שלא מספיק לי, לא מספיק לי הכסף.
אני הייתי מציע לשבור קצת מיתוסים, קודם כל. השאלה
היא... זה לא הגיוני שיש טוסטים שעולים 50 שקל.
או, טוסטים.
טוסטים, זה לחם.
קודם כל, השאלה היא למי יותר יקר, לא לכולנו יותר יקר. למשל, אם את משווה לגדל 4 ילדים בישראל,
כן.
יותר זול מלגדל 4 ילדים בארצות הברית.
בארצות הברית מביאים 4 ילדים, הם לא חושבים על זה
שנייה,
בכלל.
כי הבריאות, נכון, הבריאות, שנייה, הבריאות פה יותר זולה. החינוך פה יותר זול. התקשורת פה יותר זול. זאת אומרת, יש דברים שזה נכון, ויש דברים שזה לא נכון.
אבל שם אתה יכול לקנות הפי מיל.
כולם מסתכלים על הממוצע, אבל הנה, הוצאתי כמה דברים נחמדים, אני אעשה לכם חידון כזה.
אוקיי.
סיגריות, איפה יותר יקר? בישראל או באוסטרליה?
לא, בישראל.
לא, באוסטרליה פי 3 מבישראל. אוקיי, אינטרנט מהיר. איפה יותר יקר?
רגע, שנייה, אני משתגעת מזה שסיגריות באוסטרליה דווקא. הם בית כלא, זה קנטינה שלמה אמורה להיות שם. זה הכי זול אמור להיות מעט מלכתחילה.
יש אתר מדהים של הבנק העולמי שמשווה לך מוצרים בכל המדינות.
תן לי את זה.
אינטרנט מהיר, ארצות הברית או ישראל?
בוא נראה. אני ראיתי נכון? אני תצצתי, אני יצצתי.
אינטרנט מהיר הרבה יותר זול בארץ.
אז טוב, אבל החומת ההייטק, זה לא הוגן.
אבל...
גם העגבנייה.
הנה, העגבניות, ישראל מול דרום קוריאה.
לא, ישראל מול... זה... למה אתה מחליף לי פתאום מדינות באמצע? זה לא הוגן.
אז זה מה שאני אומר, לא, זה שאני אומר. כל דבר, יש מקומות שיש דברים כאלה זולים יותר, יש מקומות אחרים. זה לא אחיד. בכלל, כשמודדים, הלמ"ס מדבר על איזה סל ממוצע של משפחה ממוצעת. אבל שוב, העשירון התחתון והעשירון העליון לא רואים את אותם מחירים. אז זה דבר ראשון שצריך להגיד.
אז בוא נדבר על התחתון.
דבר שני, יש שאלה מעניינת, האם המחירים יקרים פה, או שאולי המחירים סבירים, ורק ההכנסה שלנו קטנה. שוב, תסתכלי על ההכנסה, עליות השכר בארצות הברית, מול עליות השכר בישראל.
כן, אני לא מסתכלת על זה ככה, אני מסתכלת על אחד מול השני.
או, אז שוב.
אני בן אדם, אני מקבלת משכורת, אני רואה כמה לחם אני יכולה לקנות עם המשכורת, אני שומע, אני מודדת בלחם.
נכון, אבל שוב, השאלה היא האם זה המחירים יקרים, או שפשוט כוח הקנייה שלך הוא קטן יותר. זאת אומרת, זו השאלה.
אז מה זה אומר בכלל? בוא תסביר לי רגע את ההבדל.
מה שאני רוצה להגיד, שיש כאן כמה פרמטרים, שכל הזמן אומרים יוקר המחיה, יוקר המחיה, זה נכון שבממוצע של סל ישראלי ממוצע מול סל ממוצע של מדינות המפותחות, יקר פה. כשאתה הולך לסעיפים ספציפיים,
כן.
ולאוכלוסיות ספציפיות, אז המצב שונה. זה מה שאני
אומר.
לא, זה חשוב.
לא, כי אתה אומר, לא, 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 בסדר שיקר פה, אבל ספציפית בעגבניות שאנחנו מגדלים. אני אוהבת עגבניות, אני לא יודעת למה.
אז העגבניות שלנו זולות ביחס לקוריאה, ויקרות יחסית לארצות הברית.
יקר פה, השוואה לארצות הברית.
בממוצע.
היא קצת, היא לא כך הוגנת, כי ארצות הברית היא לא חדרה גדרה. ארצות הברית היא 2,500 מייל ממקום למקום.
גם שם זה ממוצע.
במרילנד שבה אנחנו התגררנו, אז באמת הדיור מאוד יקר. יש אזורים שאתה יכול לחיות בכמעט אפס עלות, וזה הבדל גדול, אופר, כי אתה מדבר על זה ממוצע, זה לא סטטיסטיקה, כי בארצות הברית עומדת מול הפרט, בדרך כלל, האפשרות לבחור.
אבל הנה, אתה גידלת ילדים בארצות הברית.
משהו מאוד מאוד זול, או משהו בינוני, או משהו מאוד מאוד יקר. הוא יכול לעמוד עכשיו בפקק, במכונית פאר שלו, ויכול היה לבחור לנסוע ב$2 בסאבווי. בסדר? הוא יכול תמיד לעשות הבחירה.
אבל אתה גידלת ילדים בארצות הברית. איפה יותר יקר לגדל ילדים, בארצות הברית או בישראל?
בארצות הברית שאנחנו זכינו לחיות בה הרבה יותר יקר. יפה. אבל 5 מייל מאיתנו דרומה, בעיר בוושינגטון, מעבר לנהר, מעבר לפטומק, יותר זול מישראל. למה? כי הם שחורים, כי החינוך הוא כמובן חינם, כי השירות הבריאותי הוא לא משהו, אבל עדיין יותר זול. יותר, הרבה יותר זול. אבל אני רוצה להגיד לכם,
אתה לא מקבל כלום, זהו, אתה לא מקבל לא חינוך ולא בריאות.
כל מה שאני רוצה להגיד,
אתה מקבל.
ישראל הוא מקום ש... אפשר, הוא יחסית יקר, אבל מה שמעניין במקרה הישראלי, זה שיש תרופות ליוקר הזה.
אוקיי.
כי חלק משמעותי מהיוקר המחיה בישראל נובע ממדיניות מכוונת וממעורבות ממשלתית, ואני אתן דוגמה. אחד זה נושא, כשאנחנו מדברים על מזון, הוא יותר יקר בישראל, זה נושא כשרות. לא ניכנס פה לדיון העקרוני, כן, ישראל, מדינת היהודים, לא יודעים. לעשות כשרות, זה אירוע של 3.5, אנחנו מעריכים, הערכנו אותו בזמנו באוצר, סביב השלושה, בין 3-4 מיליארד שקל, מערך הכשרות, זה משהו בערך שווה במרכאות כלכלית למשק הישראלי. עכשיו, רוב האנשים כנראה בארץ יגידו שזה מחיר שצריך לשלם אותו, כי אנחנו מדינת היהודים. בסדר, רק שניקח אותו בחשבון שאנחנו מדברים על יוקר המחיה. אתן לכם עוד דוגמה. מלונות. אתם יודעים שהלילה של בין מוצ"ש לראשון הוא כמעט לא לילה בישראל, תחשבו על זה. בעולם בדרך כלל ב-11 בבוקר אתה מפנה את הבית מלון. בישראל, בהרבה מהמקרים, משפחה ישראלית שמתארחת במלון, מבקשת, לפעמים תמורת סכום קטן, אבל בדרך כלל לא, פשוט תישאר עד צאת השבת לצורך העניין. המשמעות היא שהלך הלילה.
הלך הלילה.
אז זה דוגמה למין שביעית מהשוק במרכאות בישראל, שכאילו נמחק בהשוואה לעולם. שלא לדבר על רגולציה שאני מכיר היטב של משרד התיירות, על זה שבבריכה צריך להיות מציל, וצריך להיות מחליר, וצריך להיות...
רצוי שיהיה מציל.
כן, אתה לא רוצה מציל.
כל מוטל שאתה תלך אליו בעולם, בעולם, לא רק בארצות הברית, ויש בו בריכה קטנה, יש שלט. הוא אומר, חביבי, יש פה בריכה.
השחייה על אחריותך.
השחייה על אחריותך.
למה אנחנו מתעקשים? כי אנחנו מתים על רגולציה.
זאת שאלה נהדרת.
כי אנשים פה מעדיפים לעשות קומבינות, ורק לא לקחת אחריות כשצריך לקחת אחריות.
זה עניין של אחריות, את צודקת. זה עניין גם, רגע, וזה כן חשוב לי להגיד, בשיח הממשלתי הרגולטורי, עניין של משקל מאוד מאוד גדול, שיש לדוגמה למשרד המשפטים. בסדר? הוא בא ואומר, הרי זה שיח של איזונים. יש את העניין המשפטי מול העניין של האחריות, ו... אז אני אומר לכם, כמי שהיה מעורב בזה, למשרד המשפטים יש משקל רב.
תספר לי עם הדיסקליימר הארוך שלי.
יש משקל רב לבוא ולהגיד, אנחנו לא יכולים להפקיר במרכאות משפטית, כאילו את האנשים שיקחו את האחריות על עצמם, זה דבר, כי זה גם אחרי זה טובים את המדינה, ואנחנו מבקשים, זה יכול להיות מציל בבריכה, זה יכול להיות החמרה מאוד גדולה בעניין של להיכנס לרחצה בים, לדוגמה. גם זה דבר שעולה כסף. עכשיו, בעולם, אתה כנראה תיכנס לים ואם תטבע, אז כאילו, ההנחה היא שאתה צריך להיות אחראי על, על עצמך. פה בישראל יגדרו את החופים, ישימו את השלטים, גם יתבעו את באמת המדינה אם אתה תתבע, והמערך השלם הזה של, שאמור לכאורה להתמודד עם זה, עולה הרבה מאוד כסף ומשפיע על יוקר המחיה. אני אפילו לא נכנס לשאלה הערכית, אם צריך אותו או לא צריך את זה.
טוב, אז בואו ניתן את הדיסקליימר.
בבקשה.
יאללה, אז אין באמור בפודקאסט זה, כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע. והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי בכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
יפה. וזה מאוד, אני חושבת, ברור, כי אחרת היינו קוראים לפודקאסט בצורה אחרת. כמו נגיד, אופר ממליץ על הלוואות. ככה היו קוראים לפודקאסט. אבל זה לא השם שלו.
יאללה, לעניין.
יאללה.
אני אוציא אתכם רגע מהמים. טוב, יש, אני חושב שהבעיה המרכזית, מעבר לקשרות, זה הנושא של תחרות. יש לך מדינה שיש בה שני נמלים.
שלושה היום.
שלושה היום, נכון? ופה יש גם איזשהו שינוי קטן, שדה תעופה 1.5. לא, באמת, חברת חשמל אחת, עכשיו קצת יותר, אבל בהולכה זה עדיין חברה אחת.
אבל המשק, תראה, זה משק של בישראל יש 2.5-3 מיליון בתי אב. זה כלום. וזה לא מעניין, זה שוק לא מעניין. אז חלק מה, מה שנקרא, תשתיות הטבעיות הללו, של חשמל ושל נמלים, כנראה תמיד גיוון, יהיו יחסית מצומצמים למה שקורה בעולם, אבל אני חושב שחלה בהם התקדמות יפה. בכל אחד מהם, בנמלים הוסיפו עוד נמל, עכשיו נהייתי דובר האוצר, נכון? אני לא מתכוון. אבל בחשמל
עשו רפורמה
בחברה, לא, אני הייתי בכובע. בחברת החשמל,
זה לתמיד, זה לא, אי אפשר לצאת מזה.
מה, מוכרים? זה קורה?
ודאי, זה קורה. חברת החשמל חייבת למכור חלקים ממקטע הייצור שלה.
נכון. יש התקדמות, אין ספק.
לשוק פרטי שמייצר חשמל יותר זול מחברת חשמל, או יותר יעיל מחברת חשמל. כמעט בכל תחום תראי שיש מלחמה ארוכה. רק אני אומר, אלה מלחמות ארוכות, ולפעמים יש פוליטיקאים שמנסים להציג את זה שזה מחר בבוקר, או איזה סילבר בולט שמחר מוריד את... לא, אין דבר אחד שיוריד את יוקר המחיה בישראל מחר בבוקר. יש שורה של פעולות ושורה של רפורמות, ומפה גם, רגע, אני אמשיך להיות דובר אוצר, כל כך חשוב להמשיך ולקיים חוקי הסדרים, כי חוקי הסדרים הפכו להיות, לצד התקציב, המקור המרכזי של חקיקות.
למרות שהן לא כל כך דמוקרטיות, חייבים להגיד.
זה חקיקות תומכות תחרות,
כן.
שמצליחות להתגבר על לובי חזק מאוד, מכל הסוגים, שמנסה לבלום את התחרויות. וזה הסוד קסם במרכאות של חוקי הסדרים, ולכן יש להם תרומה כל כך גדולה לפתיחה של המשק, יש לזה מחירים, אתה צודק, נכון? אני חולק עליך שזה פחות דמוקרטי מחוק אחר, אני הייתי מעורב בהמון חוקים.
גם אני. שאתה נותן לבן אדם 700 עמוד, והוא צריך על כל ה-700 עמוד להגיד כן או לא, בזמן מצומצם, בוא.
רגע, נכנסתם גבוה, טוב, בואו, כולנו נרד לרמה נמוכה,
ובואו, את רוצה רמה נמוכה, בואו ניתן לך רמה נמוכה. מעבר לתחרות, יש את העניין של החסמי יבוא.
נכון.
חסמי יבוא, ויש מיסים של המדינה על חלק. לא, אבל נגיד על תוצרת חקלאית.
זהו, מה זה חסמי יבוא? זה אומר, אתם לא יכולים עכשיו להביא לפה אננס, אנחנו רוצים שאננס יישאר גבוה?
נכון.
זה אומר, אבל דבר יותר מורכב, אני רוצה רגע לאתגר אותך.
בבקשה.
זה אומר, יש לנו את בקעת הירדן. ושם יש יישובים שלא קל להם, נכון? לא קל.
חם נורא.
חם נורא ורחוק נורא, והם מגדלים, נגיד, דגים בבריכות דגים.
אוקיי.
עכשיו, אפשר ללכת על הראש...
גדים שם גם מה נמס דרך אגב.
אפשר ללכת עם הראש אליה ולהגיד, אוקיי, אפשר להביא דגים מחול מאוד בזול, ללא מכסים, נהדר. המשמעות המיידית היא ודאי, ידועה, זה שבריכות הדגים של היישובים הללו תסגרנה. בסדר? עכשיו, זה דיון. האם אנחנו מוכנים כדי לקבל דגים זולים יותר לצורך העניין? לקטוע את מטה לחמם של יישובים שיש להם עוד המון המון ערכים, וזה, עכשיו אפשר להכריע לכאן ולכאן, אני לא מנסה להגיד מה נכון ולא, אני רק אומר שזה, הדיון על המחסים הוא לא... נכון, הדיון על המחסים הוא לא, היא תשובה פוליטית אגב, וגם אני אומר את זה במובן החיובי, לא במובן השלילי, שצריכה להכריע בערך הזה, ולכן הדיון הוא תמיד הרבה יותר מורכב. אני כן חושב שבסוף הנטייה צריכה להיות לקראת פתיחת שווקים, והניסיון להתמודד עם המשמעות של פתיחת השווקים בדרכים אחרות, זה לא כך הצליח בעבר, זה בטח לא הצליח בארצות הברית שפתחה אותם לסין, דרך אגב, לא הצליחה להכשיר מחדש את העובדים. אבל זה לא צריך לרפות את ידינו, כי בסוף הטובה הכללית הגדולה של כולם, מדגים יותר זולים, כנראה עולה על התחום של המשק של הקיבוץ ההוא בבקעת הירדן, ושצריך לנסות למצוא בשבילו, כדי שחלילה הוא לא ייפגע, איזשהו פתרון אחר. קשה.
טוב, אולי לא דגים, אולי תירס, או משהו שיהיה.
תשמעו משהו נורא מעניין. זה נכון שחלק גדול באמת מהבעיות הן מקומיות, אבל יש כרגע גם בעיות שבאות מחול, אוקיי? המחירים בעולם, תראו, מחירי הדלק בעולם, עלו, יש לנו צווארי בקבוק, בפרק הקודם הזכרת את סין, שהיא המפעל של העולם, ואנחנו רואים צווארי בקבוק בהובלה מסין, שמעלה את המחירים בכל העולם, כולל אצלנו.
אבל זה מרתק מה שאתה אומר, כי זה מוביל אותנו בעצם לגישה שאומרת, מלקח שהעולם למד, שההסתמכות על שרשראות הייצור בעולם צריכה להיות גם זהירה מעט. למשל, יש מושג שנקרא Just in Time, זה מושג בכלכלה שבו התפתח ב-20-30 שנה האחרונות.
זמן הסתגלות היה לי גם בצבא, זה בסדר.
Just in Time אומר את הדבר הבא.
Just in Time, זאת אומרת, it's just in time.
לא, Just in Time, זה אומר את הדבר הבא. אני מפעל, אני יש לי פה את המחסן של חומרי הגלם, אני מייצר אותם ומוכר, בסדר? אני, כדי שאני אצליח להיות יותר יעיל, צריך לצמצם, המחסן הזה עולה לי כסף. ארנונה, אני צריך לצמצם אותו בחצי, בשליש, בעשירית. אני יכול להפוך אותו לעשירית. איך אני עושה את זה? כי אני לא קורא לכל כך הרבה חומר. אני לא צריך שישכב לי שם חומר חודשים ויחכה לקווי הייצור. בשנות ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000 מתפתחת מתמטיקה שלמה סביב האירוע הזה. איך אתה יכול להביא את הרכיבים שאתה צריך, את הרכיבים הללו ממש just in time, כדי שמחר הם ייכנסו לפס הייצור ומחרתיים תמכור אותם.
להחזיק מלאי מינימלי.
מלאי מינימלי. ואז, כשמגיע אירוע כמו שהשעות היצור נקטעות, וההשפעה היא לא איטית, היא מוחלטת, המפעל משותק, הוא לא, הוא מצפה להספקה הזאת, אין לו רזרבות. ולכן הדבר, אני חושב שאחד הלקחים שנצא מהמשבר הזה, זה פחות הלחץ הזה ל-just in time, כדי להשביח ולייעל כלכלית את המפעל ואת בעלי המניות שלו, וההבנה, אולי אפילו רגולטורית בסופו של יום, שצריך לחייב איזה רזיליאנס, איזושהי עמידות, לשוקים כאלה מהעולם, כי המחיר שלהם בדיעבד מסתבר ככבדים מדי על פני התועלת שנוצרת מהטכניקות.
וצריך להגיד אבל שיש לזה מחיר כלכלי. אם אני מחזיק מלאי גדול יותר, ומסתמך יותר על עובדים מקומיים גם, אוקיי, כי יש, כמו שאמרת, יש שני דברים. אחד זה באמת להחזיק מלאי גדול יותר, ושתיים זה לייצר יותר רכיבים מקומיים ופחות להביא. ושני הדברים האלה עולים כסף. גם המלאי עולה כסף, ובטח עבודה מקומית עולה כסף.
ובשביל זה יש לי רעיון.
וזה מתגלגל ישר לצלחת של לאה.
שים לב לרעיון שיש לו. במקום שאנחנו נסתמך על סין שייצרו כל מיני דברים, בוא נביא מדפסת תלת ממד ענקית. כל פעם נכניס דברים אחרים שאנחנו צריכים, ואז הם פשוט נייצר פה דברים לפי הצורך שלנו, בדיוק מה החומרים שאנחנו גם צריכים.
זה סיינס פיקשן, זה בסטארט-אק יש.
אני לא חושב, מה, כזה, איך קוראים לזה, מדפסת תלת ממד כבר יש לך?
יש מדפסות תלת ממד שמדפיסות בתים, אגב, רואים את זה?
זה נשמע כיף.
זה נשמע כיף, זה נראה נהדר ביוטיוב, יש עוד זמן.
בסדר, אבל אני אומרת, אולי זה העתיד, לא, כי באמת, אנחנו לא יכולים מראה להיות מדינה שכל מה שאנחנו עושים זה רק מייצים תוכנה וזה הכל, אנחנו מה, לא נייצר שום דבר, כאילו, עוד פעם, בגלל כל מה שקורה עכשיו.
אנחנו צועדים לשם, לאה.
אבל, אוקיי, אז אולי אני קצת חרדה מהקורונה, אבל אני פשוט קצת חושבת, אם עוד פעם יהיה לנו את כל הסיפורים האלה שלא נוכל לייבא לפה דברים, מה, אנחנו נקבע ברעב? אני אצטרך לגדל חסה אצלי בבית לעשות משק אוטרקי כדי לא למות?
קודם כל, אנחנו לא נקבע ברעב כי מה שהקורונה לימדה זה שבממשלות ממושמעות מבחינה תקציבית, כמו ישראל שבסופו של דבר היא מאוד ממושמעת, הייתה לה את היכולת במשבר להציף.
איך זה קום מלאי חירום?
להציף, אני לא מדבר על סחורות, להציף את האזרחים גם בכסף. בסדר? את יודעת, תמיד יש
ביקורת. וואי, עם ה-500 שקל האלה, מה זה? אני יודעת איפה לבזבז.
רגע, כדי לא לעשות את זה פוליטי.
סליחה.
בארצות הברית, בסדר? משפחה בארצות הברית עם שני ילדים, שלא מקבלת הרבה מאוד שכר, קיבלה, אנחנו מכירים את הנתונים, כמעט $10,000 במהלך הקורונה. בסדר? זה הרבה כסף. לא לעשירון העליון ולא למיון, אבל לרוב, לאנשים המוצאים, זה חבר'ה, דמי האבטלה הם $400 בשבוע בארצות הברית, הם הוכפלו ל-800. בשביל אנשים כאלה זה עולם ומלוא. אז כן ראינו איך, דרך אגב, זה בדיוק מה שהביא ללחצים האינפלציוניים ששוחחנו עליהם, כי פתאום לאנשים יש יותר כסף, הם קונים יותר, אנחנו רואים את הפקקים בנמלים בגלל הדבר הזה. אז לקבוע ברעב לא נקבע, אני כן חושב שהמילה שאת אמרת, הוא סוג של איזון, שבסוף תידרש מפעלים היכולת, וזה יכול להיות שוק של מחלות או מגפה, זה יכול להיות חלילה מלחמה, זה יכול להיות רעידת אדמה. שצריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה just in time, just in time, כל דבר שמגיע אליך, אתה מוציא אותו ואין לך כמעט מלאי, בוא תראה לי איך אתה מתמודד עם תרחישים יותר מורכבים שחלילה יבואו, ואני חושב שזה שיח לפחות, אני לא יודע מה תהיה התוצאה שלו, שרגולטורים וממשלות בכל העולם מתחילות להבין את החשיבות שלו.
עכשיו, זה לא רק כסף, אלא גם יש באמת מחסני חירום. ארצות הברית יש מחסנים של נפט, אם אתה רוצה, ארצות הברית בישראל יש גם מחסני מזון. אז גם זה, גם ככה הם, אני יודע שלמשל, האמריקאים פתחו את המחסנים כדי להוריד את מחירי הנפט.
אגב, ישראל היא דוגמה לניהול מאוד מאוד משוכלל של מלאי מזון מכל הסוג, בגלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה והצורך להשתמש בזה.
נכון, אבל אני רוצה להחזיר אותך לסין. סין בעשור האחרון הייתה באמת גורם לירידת מחירים עולמית. השאלה אם עליית השכר בסין, המעבר מהכפר לעיר, שמצאת עצמו יכול להיות, האם סין לא תהפוך בעתיד דווקא לגורם לעליית מחירים בעולם, ולא לירידת מחירים?
אני מסכים איתך שהאפקט של סין בבלימת אינפלציה מתחיל למצות את עצמו, ולכן האינפלציה בעולם, המחירים בעולם עלולים להתחיל להרים ראש. מה שקורה עם סין זה אבולוציה מעניינת. ממקום שייצר מוצרים והתאשר, הוא מתחיל להיות מקום שצורך אותם.
כן?
ופתאום...
מצטרפים אפל, לתחרות שלנו.
פתאום צורך אותם. פתאום למשל חברה כמו אפל, אוקיי, שזה דוגמה למערכת יחסים מאוד מעניינת עם סין. היא התחילה כרצפת הייצור של אפל, בסדר? עשרות מפעלים מקמים בסין, מיליון עובדים יש לאפל בסין, שייצרו את האייפונים ואת האייפודים. אבל עכשיו, סין בעצמה הפכה להיות השוק השני בעולם בגודלו ברכישת האייפונים.
מאיפה יש להם כסף? הם לא עניים בטירוף.
הם כבר לא עניים.
הם כבר לא עניים?
לא, הם כבר הרבה... מה שמדהים בסין...
אני דמיינתי אותם, מסכנים.
אגב, בוא רגע נדבר על עוני. יש דבר אחד שסין אי אפשר יהיה לקחת ממנה לעולם, וזה אולי הישג האנושי, הכלכלי הכי גדול ever.
מה זה אומר?
וסין לקחה בתוך 30 שנה 700 מיליון אנשים שהיו במצב עוני אבסולוטי שנקרא. עוני אבסולוטי זה 2 דולר ליום. והעלתה אותם מהמצב הזה, חילצה אותם. היום כמעט אין עוני אבסולוטי, יש פחות מ-10 מיליון סינים בעוני אבסולוטי, שזה כלום מכלום, ממיליארד וחצי. זה שום דבר.
אבל אמרת, אין ארוחות חינם, מישהו צריך לשלם את זה, ולכן המוצרים שלנו יקרים יותר.
אין ספק שהעובדה שסין מתחילה לייצר ביותר ויותר, באמת היכולת שלה לייצר בכל כך בזול שחקת, ולאן זה יוביל, קשה לדעת, אולי זה הדבר הכי טוב שאפריקה שמעה עליו. גם אפריקה ממתינה יום אחד להתחיל לפרוץ קדימה. היא מושחתת מאוד, היא אלימה מאוד.
למרות שהסדר שיש בסין להשוות לאפריקה.
נכון, נכון, אמרתי, מושחתת, אלימה וכאוטית, אבל מתישהו יקרה משהו באפריקה.
מפעלים הולכים יותר לווייטנאם, מקומות כאלה שגם קרובים גיאוגרפית לסין.
אבל לסין עוד יש לה גאפ, יש לה עדיין גאפ, כי אתר ייצור הוא מאוד מעניין עדיין, הוא עדיין אטרקטיבי, אבל אתה צודק שעם הזמן גם העובדים בסין מתעשרים יותר, מתעשרים, צוברים הכנסה, מעמד ביניים של מאות מיליונים של אנשים, אנשים טסים לחול. לפני הקורונה, 150 מיליון סינים, הם נכנסו למטוס לטייל בעולם. תחשבו איזה השפעה יש פה על תעשיית התיירות בעולם. איך נראים בכלל, למשל הוליווד מייצרת סרטים, שרובם הגדול נצפה בסין, לא בארצות הברית. אוקיי? משחק ה-NBA ב-2019.
כן, יותר
סינים. יש 20 מיליון אמריקאים שצפו בו.
ו?
30 מיליון סינים.
וואו.
אז פתאום אתה אומר, רגע, איפה אני מוכר את המרצ'נדייז שלי? איפה אני מוכר את הבובות שלי? אוקיי? איך נראה? עכשיו פתאום הפך להיות השוק הכי חשוב לליגה האמריקאית, השוק הסיני.
ומה שבעצם אתה אומר בשורה התחתונה, שיוקר המחיה לא הולך לרדת. לא בגלל הגורמים החיצוניים, וכנראה גם לא בגלל הגורמים המקומיים שלנו.
אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להוריד את זה.
לא, לא, ודאי שיש. יש הבדל בין ישראל לעולם. בישראל, מה שממשלות עושות, שלא ישתמע שאני דוב, ב-20 שנה האחרונות זה הכיוון, וצריך להמשיך בו. כל הזמן לדפוק עם הפטיש בכל מיני סקטורים, ולפתוח חסמים, לפתוח מכסים, לפתוח רגולציה, להקל את הדבר הזה ולעודד תחרות, בהחלט היא מייצר אפקט של הורדת מחירים. יחד עם זאת, ישראל היא קטנה בעולם הכלכלי, ונתונה למגמות בינלאומיות שלא תומכות, כמו שהאופר אומר, בהמשך הורדת המחירים, אלא הם יקרו דברים שקשה לנו להבין ולדעת, את הצניעות הזאת. אף אחד בשנת 2000, כשסין הצטרפה ל-WTO, אני לא מכיר שום אחד בעולם שחזה את המהפכה שהולכת לקרות בסין בעקבות ההצטרפות הזאת, ואת הסערה שהיא תכניס אליה את העולם. אף אחד גם לא חזה את נפילת החומה, אם אתם רוצים, אף אחד לא חזה, יש המון דברים, אז קשה באמת להבין ולדעת את זה. הטכנולוגיה אופר שמתפתחת כן מסייעת בהורדת מחיר.
רציתי להרגיע את לה, יש לך שני חברים טובים. אחד זה הטכנולוגיה שהיא בגדול מייעלת ומורידה מחירים.
כן.
ושתיים, זה השקל, שיכול שהשקל מתחזק, אז המחירים בשבילך זולים יותר.
טוב, בסדר.
אבל יש בכל זאת אופק.
אבל אני כאילו פתאום חשבתי על הכמויות קהל שיש בסין, ואני אומרת, בונה, אני צריכה לעשות סטנדאפ בסינית כנראה, ניהאו.
וואי, וואי, וואי. ממש שם. יש לך ניהאו, את שם.
יש לי ניהאו.
רואים שאת שם.
כן.
את סינית לגמרי.
לא, אז אוקיי, שנייה.
סינית או צינית?
לראשי פרקים, אני שנייה רק צריכה להבין. עוד פעם, הסיבה שהכל כל כך יקר, זה כי א', אנחנו מדינה יהודית עם הרבה שלבים בדרך והרבה הפסדים, מה לעשות? דת עולה כסף. כי אנחנו עושים מלא רגולציה על כל מיני דברים שמסתבר שלא צריך בכלל.
אפשר להתווכח עליהם.
אוקיי, אפשר להתווכח על אם אפשר להתווכח. אפשר להתווכח אם זה כן או לא, אבל יש דברים שאי אפשר להתווכח עליהם. אז זה כבר טוב שאפשר, ואולי נתווכח על זה בעתיד. ומה חוץ?
חוץ מזה, יש את העובדה ש...
אמרנו מסין זה ש...
את ההשפעה...
מצד אחד מורידים, אבל...
ויש גם, יש גם איזשהו ליבוי תקשורתי, אם מותר לי לומר, שמנסה לייצר לפעמים גם תמונה יותר חמורה, כי היא לא באה לידי ביטוי. אז אם המחירים עולים כל הזמן לאה, איפה האינפלציה?
אינפלציה אצלנו היא בין הנמוכות בעולם, חוץ מביפן, האינפלציה אצלנו
הכי נמוכה. אז יש גם פער בין לפעמים מין שיח שהוא מלבה חששות וחרדות ופחד, באופן טבעי, אני לא צריך לספר לך.
ברור.
לבין לפעמים המציאות עצמה. ויש עוד אחד קטן, סגמנט אחד קטן, שהיא קטן,
קטן, קטן, ו?
דיור.
שווה
לדבר עליו.
שלא בונים מספיק.
שבישראל הוא מאוד יקר, וגם כנראה...
למרות ששכר הדירה בישראל לא נחשב מאוד יקר.
רגע, רגע, שכר דירה בארץ הוא סיפור ששווה לדבר עליו, כי זה לא שכר דירה. אני לא קורא לזה שכר דירה.
שאלה גם ליחסית למה משווים. זה נושא דרך אגב לפרק שלם.
חד משמעית, הנה, אינפוט, אם אנחנו רוצים לדבר על יוקר מחיה ושכר דיר, ושוק הדיור בישראל, אשמח לשתף אתכם בכמה מהמחשבות.
סבבה, זה דווקא משהו שהוא מאוד רלוונטי.
וחשוב לי שתזכרי שוב שזה הכל יחסית, זאת אומרת, לא כולם רואים את אותם מחירים, ויש דברים שאנחנו, המחיר אצלנו זול יחסית לעולם, כמו למשל תקשורת, כמו בריאות.
אינטרנט, חבר'ה, סתם שתדעו, אם אתם מדברים עם אנשים עכשיו בצ'אטים של AOL, נכון? זאת קורה. אם אתם מדברים עם חבר'ה מארצות הברית, שתדעו שהם משלמים הרבה יותר כסף על האינטרנט שלהם. בקיצור, לפתור את זה אין באמת אופציה, נכון?
בדיוק יוקר המחיה. אל תתייאשי לעולם, להמשיך ולהיאבק ב... לא,
ברגולציה.
כן, יש, לא לפתור את זה לחלוטין, אבל להילחם בזה כן.
אותו גורמים המקומיים.
אלף ואחד החלטות, ודרך אגב, מאבקים קשים, זה יכול להיות לובים מאוד חזקים, חקלאים, תעשייתיים, מלונאים.
ברור.
ולא להרפות, להמשיך ולהיאבק כדי שבסוף התועלת הכללית תגבר.
זה להמשיך להיאבק, מה, אני אלך לכנסת עכשיו? מה אני אעשה?
אני ממציאה לך, כן, נורא נחמד שם.
נחמד. יאללה, בוא נעשה את זה.
יאללה.
תלוו אותי.
נעשה מפלגה ביחד.
מפלגת כלכלה, כבר ראינו איך זה נגמר. בקיצור, טוב, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאין כל כך מה לעשות. אני בתור בן אדם קטן, יש גבול למה שאני יכולה לעשות עם יוקר המחיה. נכון?
את כן.
אני כן. אני מצפה שאתם, המבוגרים שמקשיבים לנו, פז'לוסטה ליברמן, פז'לוסטה, הגיע הזמן להוריד רגולציות, אבל יפה שלפחות...
חייבים להגיד שגם לך יש מה לעשות, את יודעת, לעודד תחרות, את קונה במקום שהוא יותר זול, את מעודדת תחרות בין החברות.
לא להיות פרייר, אתה אומר.
נכון, נכון. זה לא שאין לך בכלל מה לעשות, אבל... אוקיי, יופי, לא. הדברים העולמיים באמת גדולים ממך.
אני רוצה שהמאזינים שיקשיבו לנו, אל תהיו פריירים, לכו תקנו במקומות הכי זולים, לכו תביאו מטירה, או תעשו לו, על הראש. על הראש, אתה יודע, זה זול שם.
בדיוק, זה מודד תחרות.
יופי, מעולה, שנתחרה בטירה, ואז יהיה פה באמת זול, יאללה. תודה רבה לכם,
חבר'ה. טוב, חברים.
תודה רבה.
תודה רבה לרציב. ניצן, באתי להגיד ציון. רן ניצן, תודה רבה לך, שיהיה.
זה רן ציון.
אין באמת ציון.
אין כזה.
זה רק היה לי בראש.
תודה.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות.